היי לכן מאזינות ומאזינים, זה יאיר. אחרי מסע מרתק וארוך במיוחד, העונה הרביעית של הפודקאסט מתקרבת לסיומה. וזה הזמן לשמוע אתכם. אם יש לכם שאלה בנושאי גוף האדם או בנושא עולם הטבע שלנו, הקליטו אותה בוואטסאפ ושלחו אליי לטלפון 054-569-7787. אל תשכחו לציין את שמכם, גילכם ומהיכן אתם. בסוף העונה תוכלו לשמוע את עצמכם בפרקים חגיגיים של שאלות ותשובות בהשתתפות כל כוכבי מסע על גוף האדם מכל העונות. אל תחמיצו את פרקי סיום העונה. פרקי השאלות והתשובות יעלו החל מאמצע חודש פברואר.
מסע על גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל, יואב
ואילת פוזניאק.
אני חושב שאנחנו מוכנים.
מוכנים למה?
לדבר על המשבר הגדול.
איזה משבר?
בפרקים האחרונים דיברנו המון על הפעילות של בני האדם ועל הנזקים שאנחנו גורמים לעולם הטבע. עכשיו הגיע הזמן לסכם את הנזקים ולראות מה באמת ההשפעה האנושית עושה לכדור הארץ. ותן לי לספר לך משהו, זה לא יהיה סיפור יפה כל כך. אני חושב שכדי להבין מה זה המשבר הגדול, אנחנו צריכים לחזור למקום שבו התחלנו את העונה. אתה זוכר איפה זה היה?
אני חושב שהתחלתי את העונה במיטה שלי, ואז אתה באת והארת אותי כי אמרת שהעולם בסכנה.
נכון, ואז לאן עשינו בחללית הזמן?
למרק הקדמון.
אז בוא נחזור 2.5 מיליארד שנים אחורה.
המרק הקדמון הוא הכינוי לסביבת החיים בכדור הארץ מהרגע שהוא התקרר אחרי שנוצר ועד ללפני כמה מאות מיליוני שנים. בתקופת המרק הקדמון, רוב פני כדור הארץ היו מכוסים מים, וכל היצורים החיים התקיימו במים האלה. אלה לא היו יצורים מתוחכמים במיוחד, בסך הכל DNA וחלבונים עטופים בקרום. רובם המכריע היו חיידקים, אבל חלקם גם היו ארכיאונים, שהם יצורים קטנטנים שמזכירים חיידקים, אבל שונים מהם במספיק תכונות כדי לא להיחשב חיידקים. בכל מקרה, גם מהחיידקים וגם מהארכיאונים היו סוגים שונים ומשונים שהסתגלו לטווח רחב של טמפרטורות, לחצים ותנאים אחרים. כדור הארץ של המרק הקדמון היה מאוד שונה מכדור הארץ שאנחנו מכירים היום. חוץ מזה שרובו היה מורכב מים, ההרכב של האטמוספירה היה שונה. האטמוספירה היא שכבת הגזים שמקיפה את כדור הארץ. כיום, האטמוספירה מורכבת מ-78% של הגז חנקן, 21% של הגז חמצן, ופחות מ-1% של הגז עם פחמן דו-חמצני, מתאן ואחרים. אבל אז במרק הקדמון, המצב היה שונה. באופן מיוחד, הוא היה שונה מבחינת כמויות החמצן. בכדור הארץ של המרק הקדמון כמעט ולא היה חמצן באטמוספירה. נכון שזה נשמע מוזר כי בעלי חיים חייבים חמצן כדי לחיות, אבל נזכור שאז לא היו בעלי חיים. החיידקים והארכיאונים הסתדרו מצוין בלי חמצן, ולמעשה החמצן אפילו הפריע להם. לאטום החמצן יש תכונה חשובה. הוא גנב.
גנב?
כן, גנב של אלקטרונים.
מה זה אלקטרונים?
בפרק הראשון בעונה דיברנו על רמות שונות של ארגון בעולם הטבע, ואמרנו שאטומים הם היחידות הקטנות ביותר בעולם הזה. אז עכשיו, כשאנחנו כבר בסוף העונה, ואתם המאזינים שלנו כבר הרבה יותר חכמים, אפשר קצת לדייק את ההצהרה הזאת. יש יחידות קטנות יותר מאטומים, ביניהן יחידות שנקראות אלקטרונים. האלקטרונים הם כמו כדורים קטנים של חשמל, שמסתובבים סביב מרכז האטום, אבל יכולים גם לעבור מאטום אחד לאחר או לעבור בין תרכובות. כשהאטומים עוברים, זה יכול לחבר בין שתי תרכובות או לנתק אותן, או לגרום לשינוי במבנה של תרכובת מסוימת. חמצן הוא גנב של אלקטרונים, ולכן כשהוא מתקרב לכל מיני תרכובות בתאים, כמו DNA או חלבונים, הוא יכול ממש להרוס אותן, וזה מסוכן ליצורים החיים. זאת הסיבה שהחיידקים והארכיונים צפו להם במשך מיליארד שנים בלי הפרעות במים של המרק הקדמון. אבל אז קרה משהו בלתי צפוי. חלק מהיצורים פיתחו מולקולה קטנה שדומה לאנטנה ונקראת כלורופיל. אנטנת הכלורופיל הצליחה לקלוט הרבה מאוד אנרגיה מאור השמש. כשהיצורים חיפשו מה אפשר לעשות עם האנרגיה הזאת, הם מצאו דרך להכניס אותה למולקולה אחרת שבה אפשר לשמור את האנרגיה. מעין קופסת אנרגיה קטנה שהיא בעצם מולקולה של סוכר. כדי ליצור את קופסת הסוכר הזאת ולהכניס לשם את האנרגיה מהשמש, היצורים האלה נאלצו לקחת מולקולה של מים ולשבור אותה כדי שיוכלו להרכיב את קופסת הסוכר. כששוברים מולקולה של מים, מקבלים חמצן שמשתחרר לאוויר ועולה לאטמוספירה. מצד אחד, התהליך החדש הזה, פוטוסינתזה, הצליח לייצר המון אנרגיה עבור היצורים שהשתמשו בו, אבל היה לו מחיר. הם ייצרו המון המון חמצן, והחמצן, גנב האלקטרונים, התחיל להשתלט על האטמוספירה, והכמויות שלו באוויר עלו בצורה משמעותית. הדבר הזה היה אסון עבור המוני המונים של חיידקים וארכיונים, והיום אנחנו באמת קוראים לאירוע הזה אסון החמצן. אסון החמצן הייתה ההחדה ההמונית הראשונה על פני כדור הארץ.
מה זה ההחדה?
כשמין מסוים נכחד, זה אומר שכל הפרטים מהמין הזה מתים ונעלמים. אין יותר ולעולם לא יהיו. מינים יכולים להיכחד בגלל כל מיני סיבות, אבל בעיקר כאשר יש שינוי משמעותי של התנאים בבית הגידול, שגורם לכך שבעלי החיים שגרים בו לא יהיו מותאמים בתכונות שלהם לשינוי. במקרה של אסון החמצן, השינוי המשמעותי בכמויות החמצן באטמוספירה גרם להיעלמותם של רוב המינים של החיידקים והארכיונים על פני כדור הארץ. היחידים ששרדו הם אלו שנוצרו במקרה עם תכונות שמאפשרות להם לשרוד גם את הפגיעות של אטומי החמצן, וגם ליהנות מכמויות האנרגיה הגדולות שמגיעות עם השימוש בו. אלה היצורים שהתחילו להתרבות אחרי אסון החמצן ולמלא את המים של המרק הקדמון.
וואו, טוב, אני חושב שזה הזמן לנסוע קדימה בזמן.
בוא נקפוץ לחללית הזמן שלנו ונתחיל להתקדם קדימה. אנחנו נמצאים בחללית הזמן ורואים את הנופים מתחלפים ואת השנים עוברות. יש לנו מחשב קטן בחללית שמראה לנו באיזה עידן אנחנו נמצאים. מדענים חילקו את הזמן שעבר מאז יצירת כדור הארץ לעידנים, והעידנים מחולקים לתורות. התקופה שלפני 2.5 מיליארד שנים, תקופת המרק הקדמון, נקראת גם עידן הפרה-קמבריון, כלומר לפני הקמבריון.
הקמבריון הייתה תקופה חשובה, אם לתקופה שלפניה קוראים סתם לפני הקמבריון.
הפרה-קמבריון היא תקופה שמאופיינת בעיקר בחיידקים ובארכיונים. אנחנו מתקדמים קדימה בזמן מעבר לאסון החמצן ומגלים שלאחריו המרק הקדמון מתמלא בעצות ירוקות, שהם בעצם יצורים קטנטנים שמבצעים את תהליך הפוטוסינתזה, והם האבות הקדמונים מאוד של הצמחים של ימינו. בהמשך, עוד מיליארד שנים קדימה, מתפתחים יצורים רב-תאיים והחיות הבזליות הראשונות בימים.
אם אתם לא זוכרים מה זה, תחזרו לפרק 54.
במהלך מיליארד השנים הבאות, מתפתחים רקיחות קדומות, יצורים דמויי תולעים וטרילוביטים קדומים, שהם פרוקי רגליים עם שריון שקצת דומים לשילוב של ג'וק ימי עם המכונית של בטמן. אוקיי, זה היה הסימון של החללית שעברנו לתור חדש. כתוב כאן תור הקמבריון. אנחנו עכשיו 540 מיליון שנים לפני ההווה.
תראה מה קורה מתחתנו! הימים מתמלאים בבעלי חיים חדשים! תראה כמה!
נכון, הקמבריון הוא תקופה סופר חשובה בתולדות ימי העולם, ומה שאנחנו רואים עכשיו נקרא הפיצוץ הקמבריוני. הפיצוץ הקמבריוני הוא לא פיצוץ של בום, אלא פיצוץ של בעלי חיים חדשים שצצים בכל מקום כמו פטריות אחרי הגשם. כנראה שהתנאים בעידן הקמבריון השתפרו מאוד והתחילו לתמוך בצורות שונות ומגוונות של בעלי חיים וצמחים. תוך 80 מיליון שנים בסך הכל, שזה ממש כלום זמן יחסית למיליארדי השנים שבהן היו רק יצורים פשוטים במים, נוצרים היצורים המורכבים הראשונים, בעלי חוט השדרה הראשונים, מינים משונים ונפלאים של צדפות, סרטנים קטנים, טרילוביטים מכל מיני סוגים, שרימפסים ענקיים, תולעים וחלזונות שמציפים את הימים בכל העולם. עברנו מתור הקמבריון לתור האורדוביק, והחיים ממשיכים להתפוצץ בימים. צמחי מים ואפילו צמחי יבשה שמבצעים פוטוסינתזה, שוניות האלמוגים הראשונות, צדפות, רבי רגליים ופטריות, ואבות אבותיהם של הדגים בעלי החוליות.
אתה יכול להדליק את החימום בחללית? יהיה פה קר.
אתה צודק. לא רק פה, תסתכל מתחתנו. קרח מתחיל לחסות את כדור הארץ. בסוף תור האורדוביק, הטמפרטורות בכדור הארץ צנחו וקרחונים התחילו להיווצר בימים. מפלס פני הים ירד וכמויות החמצן בו ירדו גם. אנחנו יודעים כבר שטמפרטורות נוחות חשובות מאוד לקיום חיים, וכשהטמפרטורות נמוכות מדי, התאים של רוב היצורים החיים לא מצליחים לתפקד כמו שצריך. שילוב של טמפרטורות נמוכות, היעלמות החמצן שחיוני לחיים והפיכה של מים לקרח, הביא להשפעה הרסנית על החיים בים. אנחנו רואים אותה ממש מתחתנו. המינים השונים פשוט נעלמים אחד אחרי השני. זאת האחדה הגדולה השנייה. אחדת סוף האורדוביק, שבמהלכה נעלמו 85% ממיני בעלי החיים במים. אנחנו מסיימים את תור האורדוביק ורואים שאחרי האחדה השנייה, החיים חוזרים לעצמם עם העלייה של טמפרטורות והמסת הקרחונים.
אני רואה שכל הזמן התנאים על כדור הארץ משתנים.
נכון, זה נגרם מהרבה מאוד גורמים, כמו למשל חשיפה לשמש, תנועה של כדור הארץ, רעידות אדמה בתוך האוקיינוס, וכמובן היצורים החיים שבו. אנחנו עוברים לתור הסילור. אנחנו רואים את ההיווצרות של צמחים משוכללים יותר, פרוקי רגליים שעולים ליבשה, דגים, אלמוגים, חבצלות ים ועקרבים ימיים. עברנו לתור הדבון. בים ממשיכות להתפתח כמויות אדירות של דגים, ביניהם דגי לסת וחרישים, ובמקביל לזה האדמה נחשפת. יותר ויותר בעלי חיים עולים מהים לאדמה. נוצרים השרחים הראשונים, חשופי הזרע והעצים. מופיעים החרקים הראשונים והדו חיים מתפתחים. בסוף תור הדבון אנחנו רואים יצור מוכר, הטיקטליק. הטיקטליק מסמן לנו את הפלישה ליבשה ואת המעבר בין דגים לבין הולכים על ארבע ביבשה. אנחנו מתקדמים ורואים ששוב התנאים על כדור הארץ משתנים ממש. שוב נוצרים קרחונים, שוב יורדות הטמפרטורות במקביל להתפרצויות של הרי געש ורעידות אדמה, וייתכן שאפילו פגיעה של מטאור באזור אוסטרליה. ושוב אנחנו נתקלים באובדן של המוני בעלי חיים וצמחים. זאת האחדה המונית השלישית, אחדת סוף הדבון, שבה ניחדו מחצית מכל המינים של בעלי החיים והצמחים על גבי כדור הארץ. ושוב המחזור חוזר על עצמו. במיליוני השנים הבאות, התנאים על כדור הארץ נרגעים, הטמפרטורות עולות והחיים שווים לסגסג. תור הקרבון, תור הפרם, הזוחלים הראשונים, שפיריות ענק, קרישים אכזרים בימים, עצים, דו חיים ופרוקי רגליים, ולקראת סוף התקופה, אבותיהם של הדינוזאורים מופיעים על פני היבשה. צמחי מחט ואורנים, אצטרובלים, חיפושיות, דיונונים ושוב! אירוע החדה המוני בסוף תקופת הפרם. וגם כאן, משינוי של התנאים על פני כדור הארץ. אירוע החדה הרביעי לפני 250 מיליון שנים, הוא האירוע המשמעותי ביותר מבין כל אירועי החדה, והוא נקרא גם המוות הגדול. מעל 90% מכל היצורים הימיים ו-70% מיצורי היבשה נעלמו לבלי שוב. זה אובדן מינים בלתי נתפס. אבל גם מהמוות הגדול, החיים הצליחו לחזור ולסגשג כשהכל נרגע. תור הטריאס מתחיל עם זוחלים ביבשה שמתחילים לגדול לממדים גדולים, זוחלים עם כנפיים, דו חיים שעדיין מתקיימים לצד התאוששות של החיים בים, תנינים ראשונים, צמחי זרע ושרחים שחוזרים לסגשג ואבותיהם של צמחי הפרחים, ובסופו עוד אירוע חדה. האירוע החמישי. האירוע הזה, אירוע סוף הטריאס, היה קטן באופן יחסי, אבל נפגעו בו הרבה מאוד בעלי חיים דווקא על היבשה. מי שהצליח לשרוד היו יונקים קטנים וצמחים, והזוחלים הגדולים יותר שהצליחו לאכול אותם. ואנחנו יודעים כבר מה קרה מכאן. בתור היורה אנחנו רואים את עלייתם של המפלצות המפוארות, הדינוזאורים. היורה הוא שעתם היפה של הזוחלים הענקיים שתופכים למימדים של בניינים ומסעיות. סטגוזאורוס, ברכיוזאורוס, אפטוזאורוס, יערות גדולים, ציפורים ראשונות כמו ארכאופטריקס, יונקים קדומים ובים כוכבי ים, צדפות ושוב דגים שונים ומשונים. תור היורה מפנה את מקומו לתור הקרטיקון, ואנחנו פוגשים את טירקס האכזרי, מינים שונים של תניני ענק, לטאות וציפורים, יונקים שונים, יערות ענקיים עם צמחי פרחים ו... האחדה הגדולה השישית, ואולי המפורסמת ביותר, פגיעת המטאור באמריקה המרכזית, ענני ענק באטמוספירה, ירידה של הטמפרטורות, הסתרה של השמש ורעידות אדמה בלתי פוסקות מביאות את החדת סוף הקרטיקון ואת סוף עידן הדינוזאורים. אנחנו נמצאים 66 מיליון שנים לפני ההווה. כאשר התנאים על כדור הארץ משתפרים שוב ואיום הדינוזאורים האכזריים הוסר, זה נותן את האות להשתלטותם של היונקים והעופות על כדור הארץ. אנחנו נכנסים לתור הפלאוגן, שבו מתפתחים צמחים מודרניים ויונקים קדומים וענקיים. הלוויתנים מתחילים לצוץ בימים, ויערות הגשם מתמלאים בחרקים, עופות ופרוקי רגליים. בתור הנאוגן מופיעות ערבות העשב באפריקה, יערות אקליפטוסים באוסטרליה, קופים קדומים, אבותיהם של הצבעים, הפרות והסוסים. צבועים וטורפים קדומים כמו השן חרב, אריה כיס, קרנף צמרירי וממוטות. לקראת סוף תקופת הנאוגן, מתפתחים ראשוני קופי האדם באפריקה, האוסטרלופיטקוסים והארדיפיטקוסים. אנחנו נמצאים 2.5 מיליון שנים לפני ההווה, ונכנסים לתקופת הפלייסטוקן. יש על פני כדור הארץ יונקים עצומים, עצלנים בגודל של פיל, דובים בגודל של ג'ירפות, זאבי בלהות ועופות מוע ענקיים. בתחילת תור הפלייסטוקן, גם הסוג הומו מתחיל להתפתח באפריקה. ראשוני בני האדם, הומו הביליס, מאכלסים את מרכז אפריקה, ובהמשך אנחנו רואים לידם בני האדם ממין ארקטוסים, ארגסטרים, פלורסיינזיסים, היידלברגנסיסים, דניסובים, ניאנדרטלים. איזה עושר של מינים, ואפילו מינים שונים של בני אדם. אנחנו מתקדמים בתור הפלייסטוקן קדימה, וצופים ביצירתו של האדם הנבון, הומו סייפיינס, לפני 300 אלף שנים. אנחנו רואים את בני האדם הנבונים מתפתחים וממש כמו שדיברנו, מתחילים להשתמש בכלים מתוחכמים, באש ובשיתופי פעולה כדי לצוד את החיות הגדולות. בהמשך, בני האדם הנבונים מתחילים לצאת מאפריקה ולהתפשט בכל העולם. אנחנו נכנסים לתקופה שנקראת הולוקן, זה מה שחללית הזמן מתארת, אבל אני יודע שמדענים ספרו רק 6 אירועי החדה גדולים, וכבר דיברנו עליהם, אז למה חללית הזמן שלנו טוענת שיש אירוע חדה?
אולי זה בגלל שבני אדם מסוג הומו סייפיינס הצליחו להחיד את כל שאר המינים האחרים של בני האדם.
זה יכול להיות זה. אנחנו יודעים שהאדם הנבון באמת גרם להיעלמות של כל שאר מיני בני האדם, במאבקים ובתחרות, אבל לסלק 5 מינים של בני אדם אחרים, זה עדיין לא נחשב החדה המונית. אני חושב שיש תקלה בחללית. בוא נחזור רגע להווה. יופי. חזרנו לשנת 2024. חכה רגע שהחללית יתאפס. רגע. זה עדיין מופיע פה. מוזר. כתוב פה, החדת הולוקן.
אבל הולוקן זה התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו.
נכון. החללית טוענת בתוקף שממש עכשיו מתרחש אירוע של החדה המונית. ואין סיבה לחשוב שהיא מבלפת. היא הייתה מאוד נאמנה עד עכשיו.
אתה יודע למה זה נכון? תשלוף רגע את המחברת שלך.
סיפציף ואני ניהלנו מחברת שבה רשמנו כל מיני דברים שבני האדם מסוג הומו סייפיאנס עושים וגורמים נזק לעולם הטבע. הפריטים שרשמנו ברשימה הם פריט מספר 1. פעילות של בני האדם פוגעת במארגי המזון בטבע ומסכנת בעלי חיים וצמחים. זה מגיע בגלל יותר מדי צייד, גידול של בעלי חיים רק כדי שנוכל לאכול אותם, ופעילות של הדברה חקלאית שדיברנו עליה בפרקים הקודמים. פריט מספר 2. פעילות של בני אדם גורמת לפליטה של פחמן דו-חמצני לאוויר, להגברת אפקט החממה ולהתחממות לא רצויה של כדור הארץ. זה הגיע מהמהפכה התעשייתית, ממפעלים וממכוניות שפולטים פחמן דו-חמצני מזהם לאוויר. פריט מספר 3. פעילות חקלאית ופעילות בנייה של בני האדם גורמת להפחתה של כמות אזורי הטבע הפראי, כמו למשל יערות ושדות בר. זה נובע מהמהפכה התעשייתית וגם מהמהפכה החקלאית, וזה גם מעלה את כמות הפחמן הדו-חמצני באוויר ותורם לאפקט החממה, וגם פוגע במארגי המזון בטבע ומסכן בעלי חיים וצמחים. ופריט מספר 4, פעילות תנועה של בני האדם והעברה של מינים ממקום למקום יכולה ליצור מצב של פלישת מינים, סיכון בעלי חיים וצמחים ופגיעה בחקלאות. עכשיו הכל מתחבר ביחד. כבר מראשית הופעתו של הומו סייפיאנס, האדם הנבון, הוא התבלט בחושר ההמצאה ושיתוף הפעולה הייחודי שלו ובעליונות שלו על מינים אחרים. משרידים של מאובנים אנחנו לומדים היום שבמאות אלפי השנים האחרונות נעלמו מהעולם המוני מינים של יונקים ענקיים וציפורים, ובאופן מפתיע, או אולי לא ממש, ההיעלמות שלהם מתרחשת פחות או יותר מתי שראשוני ההומו סאפיינסים הגיעו לבית הגידול שלהם. בני האדם הגיעו לאירופה לפני 40 אלף שנים, וזו הייתה גם תחילת תקופת האחדה של הממוטות הגדולות. באוסטרליה נעלמו הדיפרוטודון הענק, יונק הכיס הגדול בהיסטוריה, ציפורי יבשה ענקיות ואריה הכיס האכזרי, מיד לאחר נחיתתו של האדם לפני כ-50 אלף שנים. באמריקה נעלמו ממוטות, מסטודונים, עצלני ענק וטיגריסים שן חרביים לפני כ-20 אלף שנים, מיד אחרי שבני האדם הראשונים חצו את הגשר היבשתי מיבשת אסיה. והכל כתוצאה מצייד ותחרות יעילה מצד בני האדם. צריך לזכור שכל היכחדות כזאת משנה משמעותית את מארגי המזון בבית הגידול, ויכולה לגרום גם לנזקים עקיפים. נכון שגם בתקופה הזאת היו שינויי אקלים ועידני קרח, אבל אי אפשר לשלול את ההשפעה האדירה של הפעילות של הומו סייפיאנס על בעלי החיים הגדולים. במשך עשרות אלפי השנים הבאות, בני האדם הלבונים השתלטו על העולם, התחילו לפתח יבולים חקלאים ולעבור למגורי קבע. השדות החקלאים, הערים, היישובים והדרכים באו כולם על חשבון מגוון המינים והמשיכו לגבות ממנו מחירים. אבל נקודת המפנה המשמעותית ביותר הייתה כמעט בוודאות המהפכה התעשייתית, שהתחילה באירופה לפני כ-250 שנים. הפליטה של השן שמכיל פחמן דו-חמצני לאטמוספירה הגבירה את אפקט החממה וגרמה להתחממות של יותר ממעלה אחת בעולם מאז המהפכה התעשייתית ועד ימינו. ואם מעלה אחת נשמע לכם מעט, אל תשכחו שכשהחום שלכם הוא 37 מעלות, אתם בריאים ושמחים, אבל כשהחום שלכם הוא 38 מעלות, אתם חולים וצריכים תרופות. ההתחממות של כדור הארץ נקראת גם משבר האקלים, או ההתחממות הגלובלית. ומעבר לעליית הטמפרטורות, היא גורמת גם להמסה של קרחונים, שגורמת לאובדן סביבת הגידול ומגוון המינים בכתבים, לעליית פני הים, לשריפות ולסופות חזקות במקומות שונים בעולם, ולהחמצה באוקיינוסים, שגם גורמת למוות של דגים ויצורים ימיים אחרים. נשמע לכם מוכר מאיפשהו? המהפכה התעשייתית, הרבה יותר מאשר החקלאית, הביאה לזינוק עצום במספר בני האדם בעולם. בתחילת המהפכה התעשייתית, היו בעולם כולו 750 מיליון בני אדם. 100 שנה לאחר מכן, המספר הזה הוכפל למיליארד וחצי בני אדם, 100 שנה נוספות, כלומר בתחילת המאה הנוכחית שלנו, היו 6 מיליארד בני אדם על כדור הארץ. 24 שנים אחר כך, כשהפרק הזה יוצא, יש בכדור הארץ 8 מיליארד בני אדם. כולם צריכים לאכול, כולם צריכים לשתות, וכולם צריכים לגור איפשהו. כדי לספק את כל הצרכים האלה, צריך לשטח עוד שטחי בר ויערות, ולהפוך אותם לשדות חקלאיים, לערים ולמפעלים. והדבר הזה כל הזמן מלווה בפגיעה קשה במגוון המינים בטבע. מדענים מעריכים שקצב ההיעלמות של מינים של צמחים ובעלי חיים במאה ה-20 גבוה עד פי 1,000 מהקצב הרגיל של היעלמות מינים בכדור הארץ. במעקב שנעשה אחרי חיות בר ב-50 השנים האחרונות, נמצא שהאוכלוסיות של דגים, יונקים, עופות, זוחלים ודו-חיים קטנו בכמעט 70% ומינים שחיים במים מתוקים ב-84%. משנת 1500 ועד תחילת המאה הנוכחית נרשם אובדן של 784 מינים של בעלי חיים וצמחים. רבע מכל היונקים, שמינית מכל הציפורים ושליש מכל הדו-חיים נמצאים בסכנת החדה. כלומר, האוכלוסיות שלהן בטבע ידלדלו עד כדי כך שיש סיכוי שהן לא יצליחו להתאושש ויעלמו. מדענים חושבים שאם הפעילות האנושית לא תעבור שינוי משמעותי, כדור הארץ ימשיך להתחמם ועד סוף המאה הנוכחית הטמפרטורה הממוצעת תעלה ב3.5 מעלות, וזה יוצר סכנה אמיתית ומוחשית למגוון המינים על כדור הארץ. מבין המינים שאנחנו רואים בהם ירידה משמעותית באוכלוסייה, אנחנו רואים את דבורות הדבש, שחשובות כל כך בהאבקה של צמחים שמספקים לנו מזון, שוניות האלמוגים הצבעוניים, אותם חיות בזליות עתיקות שהולכות ונעלמות, פילים ענקיים שהם מהנדסי סביבה, טורפי על כמו זאבים וטיגריסים. עולם הטבע שלנו הולך ונעלם. אם תיכנסו לערך בוויקיפדיה שעוסק באחדות המוניות ותסתכלו על הסיבות לשש האחדות הגדולות בהיסטוריה, תראו את הסיבות חוזרות על עצמן. שינויי אקלים, עידני קרח, פגיעת מטאור. אבל ליד האחדה השביעית כתובה הסיבה המפורשת בשתי מילים. בני האדם. אבל אתה יודע משהו ציף? ראינו לכל אורך הדרך שהמוח של בני האדם הוא הברכה הגדולה ביותר של המין שלנו. היכולות שלנו לחשוב, לדמיין ולהמציא עוברות כל גבול אפשרי. ככה הגענו מתירס לירח. וככה אנחנו גם נתקן את מה שעשינו. בשבוע הבא, בפרק האחרון לעונה של מסע על גוף האדם, יראה איך אפשר לעשות את זה ולהציל את העולם היקר שלנו. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.